אנחנו מקבלים בברכה את הגאון הרב צבי שכטר. אנחנו כבר מכירים אותו, הוא היה אצלנו, ובכל פעם שהוא בא זה בשבילנו שמחה גדולה מאוד. ראש ישיבת יצחק אלחנן מאמריקה, וכאן כשהוא בא מספיק להרביץ תורה בהרבה ישיבות ממקום למקום. אשרינו שגם אנחנו זוכים לזה, ואנחנו מזמינים את כבוד הרב, בבקשה שמיע לנו את דבריו.
הגמרא בפסוחים דלת עמד אלף מביאה את הדין, את הברייסה, שמזוזה חוי בסדור. כשמישהו מזכיר דירה למישהו אחר, החיוב לקבוע את המזוזה חלה, לשלם בעד קביעת המזוזה חלה על הסוחר ולא על המזכיר. הגמרא במנוחס מביאה את הדין הזה, מסבירה שזה דווקא לך 30 יום. סוחר בארץ ישראל, הסוחר בית, מחויב במזוזה תקף מיד. בחוץ לארץ, בחוץ לארץ רק מחויבים לך 30 יום. מהו גדר הדין הזה ש-30 יום ראשונים לא מחויבים במזוזה, לך 30 יום כן מחויבים? אז יש שם בתוספות במנוחס, ממדל ולמדל, שתי דעות. דעה ראשונה, שכל החיוב הזה זה רק מדרבנן. מן התורה, אין החיוב על הסוחר בכלל. לא, המזכיר לא מחויב בגלל שהוא לא גר שם. מזוזה זה חוי וסדור. הסוחר גם כן לא מתחייב, כי כתוב בפרשת שמע, חשפתם על מזוזת בשכל בשערך דווקא מהבית שלי, מהבית זה לא שלי, אז אין חיוב מזוזה בכלל. אז תוך 30 יום הוא לא מתחייב, ואחר 30 יום הוא מחויב מדרבון משום מריסיין. כי שמה יחשבו, שמה יאמרו שהבית זה שלו, והוא מזלזל במצוות מזוזה. יש תשובה מעניינת באבני נעזר, אצלנו בישיבה זה תלמיד פלפול בין התלמידים וההנהלה, אבל הנה זה כותב תשובה, מה יעדים למשל למישהו שכר דירה, וזה ברור שזה לא שלו. נגיד למשל בפנימיה, זה ברור שזה לא שייך לשום אדם פרטי, זה שייך לישיבה. האם נגיד שחובת המזוזה חלה על התלמידים, על השוכרים, או נגיד למשל בבית חולים, אם יש חיוב מזוזה בבית חולים, האם, או בבית הסוהר, נגיד למשל בבית הסוהר, אז זה לא שלו של האסיר, זה אי אפשר להגיד שזה שלו. איך אפשר להגיד שיש כאן מריסיין שזה שלו? אז לכאורה התלמידים שנמצאים בפנימיה, או אלה שהחולים שנמצאים בבית החולים, הכל יודעים שבית חולים זה שלו, לא שייך לשום בן אדם פרטי. זה מוסד ששייך לקהילה, או בית הסוהר זה שייך למדינה. אז אבני נזר רוצה לחדש שהתלמידים לא מחויבים לשלם, והאסיר שנמצא בבית הסוהר לא מחויב לשלם בעד המזוזה, המדינה מחויבת לשלם בעד זה. זה היה שנייה שבתייס שם במנוחס, שחובת המזוזה אפילו בבית הסוהר זה גם כן מן התורה, אלו שכמו שנמצא בגמרא ביומא בדף י' עמוד א', של התחייב במזוזה צריכים שתהיה דירת קבע ולא דירת ארעי. הגמרא מביאה שם מחלוקת רב יהודה ורב מאיר אם סוכת החג בחג חייבת במזוזה או לא, שרב יהודה סובר שסוכת צריכה להיות דירת קבע. רב יהודה סובר שסוכת דווקא צריכה בדווקא להיות דירת קבע, וחכם סובר שדווקא צריכה להיות דירת ארעי. בדרך כלל יש לנו סוכה, הכל מסכימים שזה כשר, אז רב יהודה סובר שזה כשר בגלל שזה דירת קבע. חכם נוקטים שזה קשה בגלל שזה דירת ארעי. מישהו יעשה סוכה גבוהה מ-10 ממה, אז רב יהודה מכשיר, זה צריך להיות דירת קבע, זה תמיד דירת קבע, וזה גם כן זה קבע יותר מאשר סוכה רגילה. חכם פייסו למעלה מ-10 ממה, אחד משלוש שעתיים שנמצאים בגמרא בתחילת מסכת סוכה, בגלל שזה כבר דירת קבע, הסוכה צריכה להיות בדווקא דירת ארעי. אני אגיד למשל, אם יש למישהו סוכה, והקרקע של הסוכה היא לא כל כך חזקה, נגיד למשל סוכה גבי סוכה, ואלה שיושבים בסוכה העליונה, הקרקע שלהם זה השכך של הסוכה התחתונה, והיא יכולה, והקרקע הזאת, השכך של הסוכה התחתונה שמשמש, שמשמש כקרקע של הסוכה העליונה, יכולה לקבל קורם קצוסס רק על ידי הדחק. כל הסוכה היא מתנדנת כל הזמן שהוא יושב בה. אז לפי רב יהודה זה פסול, בגלל שהסוכה צריכה בדווקא תמיד להיות דירס קבע. לפי חכם זה קשה, זה יותר דירס הרוי מאשר כל סוכה רגילה. בדרך כלל כל הסוכות הן קשירות. נגיד למשל 98% של הסוכות הכל מכשירים. רב יהודה מכשיר בגלל שהוא פוסק, הוא סובר שסוכה צריכה להיות בדווקא דירס קבע, וכל הסוכות הן דירס קבע. החומר מכשירים בגלל שהם סובבים שסוכה צריכה להיות בדווקא דירס הרוי, וזה דירס הרוי. הכל מסכימים על 98% של הסוכות, על אחוז אחד, כשהקרקע רק יכולה לקבל קורם הקצוס תלי הדחק, אז רב יהודה פוסל, כי לפי דעתו זה דירס הרוי, וסוכה בדווקא צריכה להיות דירס קבע. אם הסכך גבוה למעלה למעשר ממה, אז חכמים פוסלים, כי הם סוברים שסוכה בדווקא צריכה להיות דירס הרוי ולא דירס קבע. אחוז האחוד הזה של הסוכות שגבוהות למעלה למעשר ממה, זה דווקא דירס קבע וזה פוסל. אז שם יש במסכת יומא בדף יהודה מנהלת, יש ברייסה שמביאה את המחלוקת בין רב יהודה וחכמים, מה הדין לגבי רובה דרובה של הסוכות, הסוכות של 98% של הסוכות, שהן לפי רב יהודה דירס קבע, לפי חכמים דירס הרוי, הם מחויבים לקבוע מזוזה. רב יהודה נוקט שכן, כי סוכת דירס קבע בינון, ובדירס קבע מחויבים לקבוע מזוזה, לפי חכמים פטורים ממזוזה, כי סוכה בדווקא צריכה להיות דירס הרוי. אז רואים לי הגמרה שם בדף יהודה אומר אלא ביומה, ויש שם המשך של סוגיה שלמה, וזה מבואה בירדה, זה לא חידוש, להתחייב במזוזה, צריכים שיהיה המוקם דווקא של דירס קבע ולא דירס הרוי. אז לפי הדעה השנייה שבתסס במנוחס ממדה לנמנה, לפי יוצא שאפילו בבית הסחור, חייבת הסוכה שחלה על הסכר, זה מן התורה. האם כן, מדוע לא מתחייב תקף עניין, מדוע הוא לא מתחייב תוך 30 יום בחוץ לארץ? אז מבארים התסס, אם הבית זה שלי ואני גור בתוכו, אז מיום הראשון שאני גור בו זה נחשב כדירס קבע. אבל אם הבית זה רק בית סחור, הבית השאול, אז אין אכן אמי שיש חייב מזוזה מן התורה, אבל תוך 30 יום זה נחשב כדירס הרוי, לך 30 יום זה כבר נחשב כדירס קבע. ואיך התאיסי, מניין אנחנו, האם יש איזה מקור בשס, שנמצא שם השיר הזה של דירה של 30 יום, שזה קובע שיש כאן עניין של דירס קבע בניגוד לדירס הרוי? אז התאיסיס מביאים במסכת סנהדג'ון או במסכת בבא בתרא, ושיש עוד מקומות לגבי דיני הנידחס, ולגבי דיני הנידחס זה כבר דין דאורייתא. או נגיד למשל לגבי מי שגור בארץ ישראל, יש מצווה לגור בארץ ישראל, והמגן אברהם מהלכות ערב שבת מביא את הדין, השולחן ערוך מביא את הדין שאסור לנסוע באונייה סמוך לשבת ביום שישי, ביום חמישי, ויש שם אפילו ביום רביעי, אסור לנסוע באונייה סמוך לשבת. כתוב אבל בגמרא בפרק ראשון במסכת שבת, אם הוא נוסע לדבר מצווה, אז זה מותר. מה זה נקרא דבר מצווה? כתוב בשולחן ערוך, מי שנוסע לארץ על מנס לגור, להשתקע בארץ. מה הדין אם הוא נוסע לארץ על מנס לבקר בארץ ולחזור למחוץ לארץ? אז המגן אברהם נביא על כך להלכות ערב שבת, שתי דעות מהספר כנסת הגדולה. הוא מלכה שיש מחלוקת בין האחרונים בזה. אז יש כמה דעות לפי הסברה שאלה שגרים בארץ בקביעות, מובן שמקיימים את המצווה בשלמותה. אלה שרק מבקרים בארץ, אפילו נגיד שיש בהם קיום מצווה, זה רק קיום מצווה במקצת. יש אזורים שאין כאן אפילו קיום מצווה במקצת, אלא כן גורים בארץ בקביעות. אבל אם נגיד, אם נניח שיש מקצת קיום המצווה באלה שמבקרים בארץ, על כמה זמן צריכים לבקר? אז המגן אברהם מביא כמה דעות. יש דעות אחרונים, אחר המגן אברהם מביאים. אז יש אומרים, כל המהלך דל הרבס בארץ ישראל נמחלים, אבל נוטב, אז מי שמבקר והולך דל הרמות, כבר מקיים משהו מן המצווה. יש אומרים שדל הרמות זה מכיל לסבין איזה עניין אחר. זה לא עניין של קיום מצווה אפילו במקצת, זה שום דבר. זה גם המצווה של לגור בארץ. אבל מי שגר בארץ לכל הפחות 30 יום, זה נקרא משהו. זה כבר נקרא דירס קבע במקצת. אז מקיימים את המצווה במקצת. ויש שנוקטים שלא מספיק אפילו דירה של 30 יום, צריכים לכל הפחות דירה של י' בית חודש, וכדי לקיים לכל הפחות קיום מצווה במקצת. יש חוקים על כל ההנחה הזאת, וסוברים ונוקטים שלא מקיימים שום מצווה, אפילו חצי שיר של מצווה, אלא כן גרים בארץ בקביעות, אפילו על שנה שלמה לא מקיימים שום מצווה. כן תמיד אלו שנוסעים בארץ לבקר ללמוד על שנה או לבקר באמצע השנה, איך שיהיה, הרבנים באמריקה מייעצים להם אם קיימת אפשרות לקבוע את הנסיעה על קצת יותר מאשר 30 יום או קצת פחות, אז מייעצים שיקבוע על קצת יותר מאשר 30 יום. או תלמידים שבאים ללמוד בארץ על שנה, אז הרבנים מייעצים להם שיקבעו שישארו קצת יותר מאשר י' בית חדש. לא, אם קיימת אפשרות על פחות או על יותר, שיבחרו ביותר מי' בית חדש, כי יש דעות בפוסקים שזה מהווה כמצווה במקצת של דירה בארץ. אז התסיס במנוחס, ממדל ולמנהלות, מביאים את הדין לגבי ירדי דחס, שיש הבדל בין אלה שגרים בעיר פחס מ-30 יום לאלה שגרים בעיר יותר מאשר 30 יום. זה מנגל לדין די רייסה. אז מחדשים שאולי אפשר להגיד שגם חובת השכה במזוזה זה חובה די רייסה. היה לא כתוב וחשפת מהמזוזה בישך בשריך. הוא גר בדירה הזאת. לא צריך שהדירה תהיה שייכת לו בדין אמונס. לא צריכים בילה שלו בדין אמונס. אם הוא גר בבית הזה, זה נחשב בישך בשריך, הוא גר שם. אלו שצריכים דירס קבע, אז אם הוא גר בבית הזה פחות מאשר 30 יום, זה נחשב כדירס ארעי. אם כן קנה את הבית, זה נמי שלו, עוד מיום הראשון ואילך זה נחשב כדירס קבע. אבל אם הבית רק סחור, זה רק נחשב כדירס קבע אם הוא גר שם ליותר מאשר 30 יום. הבנייני זה בתשובות שלו מכיח מהגמרה במסכת שבת, בדף קוף למד א' ומד א', הוא רוצה להכיח כדיה הראשונה שבטל. כך אנחנו פוסקים בירדיה. בירדיה נפסק להלכה שחויבת השכה במזוזה זה רק מדרבנן ולא מן התורה. בגלל כן אבני נזר חידש את התשובה שלו שהתלמידים הפנימיה לא מחויבים לשלם בער המזוזות, ההנהלה מחויבת לשלם, והעשירים מבית הסור לא מחויבים לשלם בער המזוזות, המדינה מחויבת לשלם וכולי. הוא תופס להלכה שחייב רק בתורס מריסאין, ובמקום שאין שם מריסאין, ברור שאין שם מריסאין, נגיד למשל, אני שוכר דירה בחוץ לארץ. זה ברור שהדירה זה לא שלי. הבניין הוא בניין גבוה שכזה, צריכים להיות מיליונר בכדי לקנות בניין שכזה. אז זה ברור שזה לא שלי. אבל מי יודע שאני לא מיליונר? אולי אני גם כן עשיר, הבלבוס האמיתי הוא גם כן מתלבש כמוני, גם כן חובש כיפה, גם כן עם ציציות, גם כן שומע מצור. אז איך כשאני פוגש אותו, הוא נראה יותר חרדי, הוא יותר חרדי מאשר אני. אז איך ידעו בני אדם שאני לא הבלבוס? אולי אני הבלם. אז מטעם מריסאין אני מחויב במזוזה. אבל בבית הסוהר, או בפנימיה של ישיבה, או חולים בבית החולים, אז ברור שאין שום מריסאין. אז אבנני זה מחדש, זה באמת חידש גדול, שכל החובה של מזוזה שחלה על השכה זה רק מדרבנן, זה כתוב בירדיה, ובתרס מריסאין, ובמקרה, זהו נקודת החידוש, ובמקרה שאין שם מריסאין, אז הוא לא מתחייב. האחרים מחויבים, ההנהלה מחויבת, והמדינה מחויבת, הממשלה מחויבת לשלם. אז אבנני זה בתשובה אחרת, רוצה להוכיח, איך ידעו הפוסקים בעלי השולחן ערוך שנוקטים כדיה הראשונה שבתסיס שחובת המזוזה שחלה על הסוכי היא רק מדרבנן מטעם מריסאין? אולי צריכים לסוק דיה שנייה שחובת המזוזה זה מן התורה, ולמד יום בחוץ לו זה בגדר זה בתורס דירס קבע, אולי זה מן התורה ולא רק מדרבנן מטעם מריסאין. אז הוא מצטט מהגמרה במסכת שבת שיש שם בקוף למד עמד א', זהו תחילת פרק הבלזד מילה, שאנחנו יודעים שמילה בזמן הדרכי שבת בדרך יום טיב, יום כיפר ודרך יום טיב, מילה בזמן הדרכי שבת. מילה שלא בזמן לא דוחה. אבל מה הדין לגבי מכשירי מילה? לתקן את האיזמל, להביא את האיזמל, שוכחו להביא את האיזמל למקום המילה. אז יש מחלוקת במשנה בין הבלזד והחכם. הבלזד נוקי שלא רק מילה בזמן הדרכי שבת, אלא אף מכשירי מילה גם כן דוחים את השבת. וחכמים חולקים על רב לזר, רבי קיבה חולק, ואנחנו פוסקים כחכמים ברב לזר, שרק המילה ביאת מדוחה שבת, המכשיר המילה לא דוחים את השבת. כתוב שם בגמרא שלא לכל אומר רב לזר, מכשירי מצווה דוחים את השבת. השיטה של רב לזר היא לא מצטמצמת דווקא לגבי מילה. שיטה של רב לזר נוהגת גם לגבי שעה מצוות. נגיד למשל יום ראשון של סוכות שיכול להיות בשבת. אז מדרבנן אנחנו לא נוטלים את תעלוליו משום גזירה דרב, שם יעברנו דל הרמז בשביל סרב. אבל מן התורה כן נוטלים את תעלוליו, לא רק שנוטלים את תעלוליו, אלא שרב לזה סובר, שמותר למישהו לקצות את תעלוליו מחיבורו לקרקע, למרות שזה מלוך הדרייסה, אם אין לו ללב אחר. ובזה שהוא אוחז את תעלוליו ביודע מחובר לקרקע, כנראה יוצא מתוך הסוגיה שלא מקיימים בזה את המצווה. צריכים כנראה להגביה את תעלוליו טפח, או שלושת צפוחם, או לכל הפוחס, אפילו לא להגביה, לכל הפחות שלא יהיה מחובר לקרקע. כל זמן שזה מחובר לא יוצאים מדי חובת המצווה. אז הגמרא מביאה שרב לזה מחדש שביונטב של סוכה שיכול להיות בשבת מותר לקצות, אם אין לו לולב תלוש, מותר לו לקצות את הלולב מחיבורו לקרקע, כי הוא נוקד שמכשיר אין מצו דוחים את השבת. למרות מה שבנטיל הסלולה ואין שם בכלל חילול שבת, אפשר היה להגיד, הגמרא מתחילה כך, אפשר היה להגיד מתי סובר רב לזה שמכשיר אין מצו דוחים את השבת, כשהמצווה בעצמו דוחה את השבת. אז במצוות מילה תמיד יש חילול שבת. עצם עשיית המילה זו מלאכה. איזה מלאכה היא? זה פלפול בראשון ובפוסט, אבל זה מלאכה. אז יש מקום להגיד שכמו שעצם המצווה דוחה את השבת, מכשירי מצווה גם כן נחשבים כעצם המצווה, והן גם כן דוחים את השבת. אבל גם בנטיל הסלולות, שבנטיל הסלול ואין שם בכלל, זה פלפול בים, אין שם בכלל מלאכה. אז היה מקום להגיד שמה שייך לו מה שמכשירי לולב דוחים את השבת, אם לולב גופו לא דוחה את השבת. אז הגמרא אומרת שזה לא נכון, רב לזה סובר שמכשירי לולב דוחים את השבת כמו כמכשירי שופר. אצלנו לא תוקים שופר כשראש השנה יכול להיות בשבת, אבל מן התורה כן תוקים שופר, זה רק משום גזירה די רב. אז לא רק סובר רב לזה, לא רק ש תוקים שופר בשבת, וראש השנה יכול להיות בשבת, נגיד למשל ראש השנה יכול להיות בשבת, ולא הכין לו שופר, עכשיו מה יעשה? איך הוא יקיים את המצווה? אז מותר לו לחתוך שופר מהראש של הבהמה, ולתקן את זה, לעשות ממש עשיית כלי, מסכן מונה, לתקן לעצמו שופר בכדי לקיים את המצווה. למרות מה שבתקיעת שופר אין שם מלוך בכלל, בתקיע שופר אין בו חילול שבת, שנגיד שתקיע שופר דרך השבת. למרות שכן, מכשירי תקיע שופר כן דוחים את השבת. אז הגמרא מעריכה בזה, שלפי רב לזר, כל מכשירי מצווה דוחים את השבת. ולמרות שכן, הגמרא אומרת, לא לכל הרב לזר, לא בכל מצוות הוא אומר שמכשירי מצווה דוחים את המצווה, אז באיזה מצווה הוא נוקד שלא? באיזה מצווה כן, באיזה מצווה לא? אז יש שם מעריכות בסוגיה, ובסוף הגמרא אומרת, למות ציצס ומזוזה. מה הייתה אם ללמוד את ציציס ומזוזה? שאסור לו לקבוע מזוזה, לכתוב מזוזה. הוא גור בבית, הוא שכח לקנות לו מזוזה. אז בשבת הוא זוכר, הוא לא קובע מזוזה. האם מותר לו לשחוט בהמה, לעשות קלף, ולכתוב את הפרשה, ולקבוע את המזוזה בשבת? אז הגמרא אומרת שאסור, לא מותר. או נגיד למה שהוא לובש בגד שיש לו ארבע כנפות, ושכח להטיל בו ציציות. אז הגמרא אומרת שאפילו רב לזה שסבר שמכשירי כל המצוות דוחים את השבת בציציס ובמזוזה, הוא לא יגיד ככה. מדוע שלא? אז לפי מזכרת הגמרא בקוף למד א' עומד בייס, בתחילה סמד בייס, הגמרא אומרת הואל שביודו להכיר את הבייס וביודו להכיר את הבגד, אז לא יתחיי במזוזה ולא יתחיי בציציות, אז אין הכרח להיות מתחייב במצווה הזאת, היות שאין שם הכרח. אז רב לזה סובר שלא אסור לחלל את השבת. מתי הוא מתיר לחלל שבת בעד מכשירי מצווה? דווקא אם הוא מוכרח, הוא מחויב בהחלט לקיים את המצווה. אבל אם המצווה היא כמו שהרמב"ם קורא לזה מצווה סרשוס, אם הוא גר בבית שזה שלו, אז הוא מתחייב במזוזה. אם הבית זה לא שלו, זה לא מתחייב. אז היות שיש לו אפשרות להפקיר את הבית ולא יתחייב במזוזה, ויש לו אפשרות להפקיר את הבגד ולא יתחייב בציצית, אז אפילו אם הוא לא מפקיר את הבית ולא מפקיר את המזוזה, אסור לו לחלל את השבת בעד מכשירי המצווה. כך היא מסקנת הגמרא. אז אבנני זה טוען, הגמרא לא אמרה שביודו לצאת מן הבית ולגור במקום אחר, אצל מישהו אחר. הגמרא כנראה סובר נוקטת שהוא יישאר בבית וביודו להכיר את הבית, ולמרות מה שהוא ממשיך לגור בבית הוא לא מתחייב מן התורה במזוזה. אז יצא מתוך הסוגיה שכן נוקטים כדייה הראשונה שבתייסס. הבנייני זה מכריח מתוך סוגיה זו, שמהבית זה לא שלי, או זה לא נחשב כביסך או בישורך, או בישך או בישורך נקרא, הבית שלי לא בגלל שאני גר בבית, לא מספיק שאני גר בבית, צריכים שאגור בו, וזה זכוי בסעדות, צריכים שאני אגור בו, ושנית, שהבית יהיה בבעלות שלי. אם אני מפקיר את הבית, למרות שאני ממשיך לגור שם, אין שם חיוב מזוזה. למעשה, כל הסברה הזאת, מה שאמרו בגמרא בשבת, בקוף למד א', הועיל ביודע להפקיר את הבית ואת הבגד, כל הסברה הזאת זה רק אליבא דרב אלעזר, לכאורה להלכה זה לא מעלה ולא מוריד, כי לפי פסק הלכה, אנחנו נוקטים שאפילו מכשירי מילה גם כן לא דוחים את השבת. יש שרצו לטעון נגד הרמב״ם, יש הרמב״ם מביא בפרק א' מהלכת מילה הלכה י', מביא את הדין מתוך המשנה שמילה בזמנו דוחה שבת, מילה שלא בזמנו, סופק מילה בזמנו, לא דוחה את השבת. כותב הרמב״ם שם, הוא מוסיף משהו, משפט אחד מעצמו, זה כבר לא מופיע בגמרא, כמה דומה לי. הוא כותב משפט לעצמו שלא רק מילה התינוקות, מילה בזמן הדחה שבת, אפילו מילה עבד קנייני, יש יליד בייס ויש מקנס כסף. אז המשנה בפרק אבלזה במילה מבררת על פי הפסוקים, המשנה מביאה את הדין שמילה יליד בייס זה ביום השמיני, מילה מקנס כסף זה ביום, באותו היום, נימו ליחוד. נימו לו באותו היום שקונים אותו. ורק יליד בייס שנולד מאימא שהיא כבר שפחה קנייניס, ובשל שהוא נולד הוא כבר עבד קנייני, או זה מצווס מילו, זה, אם זה יליד בייס, אם זה מקנס כסף, על פי פשטוס. יש דיונים בגמרא או ככה, אבל הפשטוס היא ככה, שמילס גר לא דוחה את השבת, בגלל שזה לא מילה בזמנה. אז מילס מקנס כסף זה מילה של גר. אז אין שם הדין של יום השמיני. המילה עושה אותו לעבד קנייני. קודם שמלאים אותו, עדיין אין לו דין של עבד קנייני, לא מתחייד בשום מצוות, עד שתהיה שם המילה. אז מילה של גרוס לא דוחה את השבת. אז מילה מקנס כסף זה מילה של גרוס, לא דוחה את השבת. אבל מילה יליד בייס, האמא שלו כבר הייתה שטחה קנייניס, אז כמו אם האמא היא יהודיה, אז התינוק הוא יהודי, בין אם תהיה מילה, בין אם לא תהיה מילה, אז זו מילה של מצווה, לא מילה של גרוס. אז מילה של מצווה דוחה את השבת. אז גם לגבי עבד קנייני גם כן, כותב הרמב״ם, הוא מביא את הדין של המשנה, שמילה ידיד בייס פונים על השמיינה, מילה מקנס כסף נימו לאחד, תקף ומיד באותו היום שקונים אותו, ואחר כך הוא כותב שכמו שמילה הבנים דוחה את השבת, אם זה מילה בזמנה, כמו כמילה עבד קנייני גם כן דוחה את השבת. אז יש אחרים שהקשו על הרמב״ם, איך אפשר לו לפסוק ככה, זה לא מופיע בגמרא, שמילס עבד קנייני דוחה שבת, אפילו אם זה מילס יליד בייס שנימו לשמיינה. מקשים על הרמב״ם, הלא בגמרא, אמרו בקוף למד א', שאפילו רב לזה שסובר, שמכשירי כל המצוות דוחות את השבת, זה דווקא בשאר מצוות, כשופר, כלולב, שמחויבים בהחלט, אבל לגבי ציצית ומזוזה, הוא לא ביודע להפקיר את הבגד, ביודע להפקיר את הבייס, ולא יתחייב, אז יוצא שאין שם חיוב בהחלט, יש לה אפשרות להיפטר מהחיוב, ובגלל כן לא דוחים את השבת, אז כמו כן לגבי מילה סבי קנייני, אני רק מתחייב במילה סבי קנייני, אם זה העבד, זה שלי, אם יש למישהו אחר עבד קנייני, זה לא החובה שלי, אז מה יעדיר אם יש לי עבד קנייני, הוא נולד בשבת, וביום השמיני, אני מתחייב למול אותו. האם החיוב, חובת המילה הזאת, זה חובה בהחלט? זה לא בהחלט. ביודי להפקיר את עבד קנייני, ולא גם בשבת בבוקר, אני יכול, בשבת של המילה שלו, אני יכול להפקיר את עבד קנייני, ולא יהיה עוד מחויב במילה שלו. זה לא יהיה העסק שלי. אז מדוע כותב הרמב״ם שמילה עבד קנייני דוחה את השבת, אם זה מילה בזמן, מדוע שלא נגיד, הולה ביודי להפקיר. כנראה שנוקט הרמב״ם, שלמרות מה שנמצא צפור הזו בגמרא במסכת שבת, בשיטה סרב לזר, זה דווקא לגבי מכשירי מצווה. אבל לגבי מצווה עצמה, כשיש מצווה שדוחה את השבת, כנראה שהוא סובר שהצפור הזאת לא מעלה ולא מוריד. כל שיש שם מילה בזמן, זה דוחה את השבת. לא צריכים שתהיה החובה החלטית. בלי אפשרות להתעלם מזה, להיפטר מהחיוב. זו שאלה, אליבא דרב אלעזר שצורח שמכשירי מצווה דוחים את השבת, האם הפשט שמכשירי מצווה ממש כמו מצווה, אז אם זה, אם הפשט שזה כמו מצווה, אז במצווה גוף כותב הרמב"ם שמילס עבד כנעני דוחה השבת, למרות שיש בי עוד האפשרות להפקיר את העבד כנעני. אז איך נוקט רב אלעזר שמכשירי מצווה לא דוחים את השבת אם יש בי עוד להפקיר? צריכים להגיד שלפי רב אלעזר אין הפשט שמכשירי מצווה דוחים את השבת כי הם ממש כמו המצווה. צריכים להגיד שזה שני היתרים נפרדים. ההתר לחלל את השבת בעל המצווה זה אפילו מחובת המצווה היא לא בהחלט. והתר לחלל את השבת בעל מכשירי מצווה זה דווקא עם חובת המצווה היא חובה שבהחלט שאי אפשר להתעלם מזה. אז לוחרת איך אנחנו לומדים את הגמרא שלפי מה שנפסק בשולחן אורך להלכה שחובת הסוחר במזוזה זה רק חובה מדרבנן, כי אנחנו לומדים את הפשט ככה כותבים את התוספות במנחת ממדלת, וכתבתם על מזוזות ביסך או בשרך, החוף זה ביסך בשרך מתכוון להגיד ביילוס, לא מתכוון להגיד שאני גור בבית הזה שיש לי דירה שם, אלא הכוונה שיש לי ביילוס, שצריכים שניהם חוי בסדר, גם שאני גור בבית הזה וגם שהבית זה תחת הביילוס שלי. אם הבית זה לא הביילוס שלי, אז אני לא מתחייג. רבי קירגה בתשובות מוסיף עוד נקודה, הוא מצטט את הגמרא מעבודה זרה בדף תזבו ומן א', שיש שם דיון בגמרא לגבי שתי הלכות, לגבי הלכה ראשונה, לגבי הדין של סויבה אל ביסך, תויבה הכוונה דובר של עבודה זרה. אסור ליהודי להכניס עבודה זרה אל תוך הבית שלו, ולא רק אם אני מכניס את עבודה זרה, אם יש לי בית, והנוכרי שעובד אצלי בבית מכניס את עבודה זרה שלו. אם יש לי בית דירה והנוכרי שעובד אצלי נגיד בחול המועד פסח מביא את החמץ שלו לאכול, זה לא האחריות שלי, אני לא עובר על בעיורה בעימוצה שלחוי את הרוי אבל את הרוי של אחרים, רש"י כותב אחרים, נוכרי. אם אנחנו מביא את החמץ שלו אני לא מקבל אחריות על כך, אני לא עובר על בעיורה בעימוצה, ואין כאן חשש שם אני אוכל את המאכל של הגוי, אני תמיד לא אוכל מהמאכלים של הנוכרי, הוא תמיד מביא מאכלים בלתי קשרים לתוך הבית ואני לא אוכל משלו, וגם בפסח אין חשש שאני אוכל מהחומץ שלו, אז אני לא עובר שום דבר אם הנוכרי מביא את החומץ שלו לתוך הבית. אבל מה יהיה הדין למשל אם הנוכרי שעובד אצלי בו בבוקר לעבוד בבית, לבנות, לנקות את הבית, מה שהוא עושה שם, הפעולות, הוא מביא את העבוד הזור שלו, הוא מביא את זה, מניח את זה, ואחר גמר העבודה ביום, הוא ילך לכנסייה שלו, להשתחוות לעבוד הזור שלו, לעבוד העבוד הזור שלו. אז כתוב במשנה, בפרק ראשון במסכת עבוד הזור, שנוהג כאן הדין שלו, סובי סייבל וסכן, למרות מה שאני לא מכניס את העבוד הזור תוך הבית, אני מאשר להנוכי להיכנס לבית שלי, והוא מכניס את עבוד הזור. אני גם כאן עובר על האיסר הזה. ובמשנה מבואר, שלא רק כשאני מאשר להנוכי להיכנס לבית שלי, מה יעדיר אם אני מזכיר בית דירה לנוכרי, והבית הדירה עכשיו זה תחת הרשות שלו, אני עכשיו אסור לי להיכנס לבית. הזכרתי את כל המקום לנוכרי הזה, שהוא יעשה מה שהוא רוצה, ואסור לי להיכנס עכשיו לתוך הבית. יש לו הביילוס, יש לו הרשות לעשות כל מה שהוא רוצה. אז כתוב במשנה במסכת עבוד הזור בפרק ראשון, אסור לי להשכיר בית דירה לנוכרי, אם אני יודע שקיימת אפשרות שהוא יכניס לתוך עבוד הזור, כי בזה אני עובר על האיסור של סוב ישראל ועל ביסך. שואלת הגמרא, השאלה, מדוע שנגיד שהבלבוס, המשכיר עובר על סוב ישראל ועל ביסך, מדוע שלא נגיד, הזכרתי את בית הדירה לנוכרי הזה, עכשיו אין לי רשות להיכנס, אין לי רשות בכלל להשתמש בבית הדירה הזאת. אז מדוע שלא נגיד שזה עכשיו בית הדירה של הנוכרי ששכר את בית הדירה? עונה הגמרא שצריכים להגיד בפשט במשנה ששכירוס לא קניה. שאלו שכירוס לא קניה. למרות מה שהוא שאל את הבית דירה, למרות מה שהוא שכר את הבית דירה, רצו למסקי להשתמש עכשיו בבית הדירה הזה, למרות שכן, אנחנו עדיין אומרים שבית הדירה הזה זה של הוא נקרא הביילם, המסקר הוא נקרא הביילם, הוא עובר על האיסר של לא סב ישראל ואל ביסך. ובהקשר לזה הגמרא מביאה את המשנה ממסכת תשומות, שכהנים אוכלים בתשומה, מי שלא כהן זר אסור לאכול בתשומה, ויש עונש על ניסי בידי שמיים. בהם הסכן גם כן אכלת בתשומה, בהם ישראל אסור לאכיל לא תשומה, למרות מה שתשומה מותרת בהנאה, אין איסור הנאה בנגיע לתשומה, רק איסור אכילה, אבל הנוש על כילוי כנראה שכן אסור להאכיל לבם אס ישראל, זה איסור. יש דיו ברישיינים, זה איסור דרייסא, איסור דרבנן, אבל כתוב במשנה שזה אסור להאכיל תשומה אפילו הכהן. הכהן אסור להאכיל את התשומה שלו לבם אס ישראל. אז הגמרא במסכת עבודה זרה בתזווה ומנא מביאה מהמשנה במסכת תשומות מה יהיה הדין אם יש לכהן בהמה ששייכת אליו, הוא מזכיר את הבהמה לישראל לעבוד בה. האם יש לבהמה הזאת דין של בהמת כהן שמותר להאכילה בתשומה, או דין של בהמת ישראל, הוא והישראל שכר את הבהמה? או להפך, יש לישראל בהמה ששייכת אליו, והוא הזכיר את הבהמה לכהן, ועכשיו הכהן הוא היחידי שיש לו רשות להשתמש בבהמה הזאת, המזכיר הכהן אסור לו להשתמש. אז איך נקבע כאן? האם נגיד שזה נחשב כבהמת ישראל או כבהמת כהן? האם הדין הזה תלוי במזכיר או תלוי בביילים, דהיינו בביילים, מי שיש לו הביילים בדין ממונס, או שתלוי במי שיש לו רשות להשתמש בבהמה? אז הגמרא מביאה מהמשנה במסכת שמות שהכל תלוי בביילים, מזכיר, לא בשכל. בין לכולה בין לחומר. הייתה קיימת אפשרות להגיד שתמיד הולכים להחמיר. אם המזכיר הוא ישראל, אז נגיד שזה באמס יסוד אסור להאכילו בתשומה. מה הדין אם יש בהמה ששייכת לשני שותפים? באמס השותפים ששותף אחד הוא ישראל ושותף השני הוא כהן, אז אסור להאכיל את באמס השותפים תשומה בגלל החלק ששייך לישראל. אז הייתה קיימת אפשרות להגיד שבאמס בהמה הסחורה למישהו אחר נחשבת כבאמס של שותפים, שני שותפים של המזכיר וגם של הסוחר, אם אחד מהם הוא כהן והשני הוא לא כהן, שאסור להאכיל את הבהמה הזאת בתשומה. כתוב במשנה שלא כן, אומרים בין להוק ובין להחמה שסחיבס לא קניה ושאלה לא קניה, והבהמה תמיד נחשבת כבהמה אתה מזכיר. אז הגמרא אומרת שם בעבוד אזור שכמו שלגבי תשומות מבואה במשנה ששאלה סחיבס לא קניה, כמו כן לגבי דין של סבי סייב על בי סכר, גם כן הכל תלוי במזכיר ולא בסוחר. אם אני מזכיר בית דירה שלי לנוכרי להשתמש בו והוא מכניס לתוך עבודה זרה, אני הבעל הבית, המזכיר עובר על האיסור של סבי סייב אל בי סכר. כתוב שם בתוסף בכ"א ומ"א יש שם אריכות. התוסף שואלים בכ"א ומ"א ממשיכים בעמוד בייס, מדוע ביורופ תמיד היו נוהגים בעלי התוסף להזכיר בית דירה לנוכרים וידעו שהיו מכניסים לתוך עבודה זרה? לא בקביעות, היו מכניסים עבודה זרה בשעה שמס או מישהו או בשעה שנולד מישהו או בחגים שלהם, בחגים לילילים שלהם, מפעם לפעם היו מכניסים עבודה זרה לתוך הבית. ואיך היה מותר, היה מנהג נפוץ אצל בעלי התוסף שהיו מזכירים בתי דירה לנוכרים? איך ייתכן? הלא כולם עוברים על איסור הזה שלא סבי ישראל ועל בסך. אז יש על כך כמה אפשרויות בתוסף ליישב את המנהג הזה. אם נניח שזה נכון, אם נניח שלא היו עוברים, היו מדקדקים במצוות, אז אם נניח שהדורות שנהגו להקל בזה לא היו עוברים על איסור הזה, אז איך אפשר להצדיק את זה? אז יש כמה אפשרויות. השח בירידי בהלכות עבודה זרה פוסק כפי האפשרות שלא נזכרה בתוסף בכ"א, אלא כפי מה שמובא בראש שם ובתוסף רבי נחמן. מסתם המדפיסים קיצרו את הדיבור של התוסף והשמיטו את השורה הזאת, כי כל התוסף שם בתחילת מסכת עבודה זרה הם כולם נובעים מתוך תוסף רבי נחמן למסכת עבודה זרה, ומשפט זה כן מופיע בתוסף רבי נחמן וגם בראש. אז השח מביא את זה להלוך ופוסק שהטעם העיקרי שאנחנו סמכים עליו הוא מתי נוקטים להלכה שסחירס לא קניה, שאלה לא קניה, גם לגבי סחירס בהימה וגם לגבי סחירס בתים, זה לא משנה, המסקה בהימה לחברו לגבי להאכילו בתשומה, המסקה בייס לחברו לגבי הדין של סבי סבל בסכו, אז מתי אנחנו נוקטים להלכה שסחירס לא קניה? זה דווקא בזמן הגמרא, שהדין היה כפי שנזכר בסוף מסכת בבא מציע, אם אני שוכר דירה והמזכיר הבעל הבית שלי יש לו דירה במקום אחר, אז מה יהיה הדין אם בית הדירה של המזכיר ייפול או יסורף? אין לו מקום לגור, הוא נשאר אצלנו. זה חורף עכשיו, אצלנו יש הרבה שלג ברחוב, זה קר מאוד ברחוב, לא, כאן זה כמו אצלנו בקיץ, אצלנו זה קר מאוד. אז מה יהיה הדין אם המזכיר שלי החרדי הזה עם הציציות והכיפה, מה יהיה הדין אם חליל וחס אם בית הדירה שלו ייפול או שיסורף? הוא יושב בקור, האם הוא רשאי להוציא אותי מתוך הבית שאני שכרתי ממנו או לא? אז בזמן הגמרא כתוב שכן, זה מובן מאליו שהוא הזכיר לי את הבית, אבל לא באופן שזה יזיק לו. ברגע שזה מתחיל להזיק לו שאין לו פשוט מקום לגור, הוא רוצה עכשיו להיכנס לבית הדירה, אז אני מחויב לצאת ולחפש איזה מקום אחר. זה מובן מאליו, אני לא מחויב לשלם דמי תשלום שכירות כל הזמן שהוא נמצא בבית, אבל אני מחויב לצאת, כי כל הזמן כששוכרים דירה יש לי רשות זה מובן מאליו, יש לי רק רשות להשתמש בבית הדירה, אבל להגיד שזה שלי, מה מזה לא שלי? יש לי רשות מצומצמת, יש לי זכויות מצומצמות להשתמש בבית, אבל ברגע שזה כבר פוגע בצרכים של המזכיר, אז כבר אין לי רשות. כותב השח בשם הראשון, בשם הראש ובשם רבינו, הוא לא מביא את התסס הבא נכון, זה לא היה תחס ידו, אבל בעלי התסס כותבים שבזמן הזה ביורופ היו נוהגים להזכיר דירה למישהו אחר, אפילו מיהודי ליהודי או מיהודי לנוכרי, היו תמיד נוהגים להזכיר כפי מנהג המדינה. מנהג המדינה, אצל הנוכרים אין דין שכזה, שאם הבית של המזכיר נופל או שיסרף, שהוא רשאי להוציא את השכר מבית הדירה, אין עניין שכזה. אז היות שמנהג המדינה היה שהיו מזכירים בתים מבלי להשאיר שום זכויות למזכיר, יש לה מזכיר זכות שהשכר לא ישרוף את הבית ולא יזיק את הבית, זה לא זכות, הבית זה שלי, הבית זה של המזכיר, אסור לו לשכר להזיק את הבניין, זה מובן מאליו. אבל השכר רשאי להשתמש בבית בכל מה שהוא רוצה, אפילו במקרה שזה מגרע מהצרכים של המזכיר, אפילו המזכיר אין לו מקום לגור והוא עכשיו יושב בקור בחוץ בחורף, יש שם שלג, זה לא משנה, השכל לא מחויב להיפנות מהבית, והוא רשאי להישאר שם. אז יוצא שאצלנו כותבים הראשונים בהשך פוסק להלכה כן, ששכירות כן קניה, ככה פוסק השך, כפי שמה שכתבו התסס, שמיני תמיד היה שהיו מזכירים בתים לנוכרים, למרות מה שיודעו בעלי התסס שהנוכרים היו מכניסים עבוד עזר לתוך הבית מפעם לפעם, בזמן שנולד מישהו, בזמן שמת מישהו, או בחגים שלהם היו מכניסים עבוד עזר, למרות שכן היו נוהגים להוכל. מדוע? אז מסביר השח שהעיקר להלכה, יש כמה אפשרויות בתסס, אבל העיקר להלכה כותב השח הוא שאנחנו נוקטים להלכה שכל יסוד הוא איסור להזכיר בית דיר לנוכרי, זה בגלל מה שנמצא בתסס ומנהל פה עבוד עזר ששאלוס חירס לא קניה. בזמן הזה נוקטים להלכה ששאלוס חירס כן קניה. מדוע? כי אנחנו מזכירים לגמרי את הבית דיר, המזכיר לא משאיר לי עצמו שום זכויות בבית. אז כותב רבי עקיבא איגר, מדוע אנחנו תופסים להלכה שחובת מזוזה זה רק מדרבנן בבית השכור? זה בגלל מסקנת הגמרא בתזבו ומנהלת, שמה שיוצא מתוך המשנה ממסכת שומות וגם מתוך המשנה ממסכת עבודה זרה, ששאלה שכירות לא קניה, בגלל כן זה לא נחשב ביסך או בישרך. החוב של ביסך והחוב של בישרך מתכוון להגיד שצריכים ביילוס, וכאן אין ביילוס. כותב רב לזר שח בספר שלו על הרמב"ם, מתי אפשר להגיד שאין ביילוס לשכר? זה רק בשונים קדמוניות בתקופת התלמוד, אבל כבר בתקופת בעלי התסס הציעו אפשרות, והשח פסק ככה להלכה בירידי, שכבר בזמן הזה בשנים האחרונות כבר השתנה המצב, עכשיו אנחנו תופסים להלכה ששאלו שכירות כן קניה, כי השואל או הסטרך יש לו הרשוס להשתמש בבית בכל מה שהוא רוצה, אפילו שזה פוגע בצרכים של המסקר. אז כותב רב לייזר שך, לפי זה יוצא שבזמן הזה חובת המזוזה בבית הסחור זה מן התורה, והוא צריך להתחייב תקף מיד ביום הראשון. הדעה השנייה שבתייסיס במנוחס הייתה שחובת המזוזה בבית הסחור זה תמיד מן התורה, אפילו בזמן התלמיד זה מן התורה, אבל צריכים שתהיה דירס קבע ולא דירס הרוי. סוכס החג וחג אנחנו פוסקים לא מתחייבים במזוזה. מדוע שלא? כי סוכס דירס הרוי, אנחנו פוסקים זה לא יקרה ביודה. אז כתבים התייסיס, כשמישהו קונה בית וגור בו, אז תקף מיד ביום, מיום הראשון והולו יש כבר דירס קבע. ואחר שלוש, אבל בבית הסחור זה לא נחשב כדירס קבע, אלא אם כן הוא כבר גר בבית 30 יום. אז לפי אותה הדעה שבתייסיס, תמיד הייתה חובת המזוזה אצל השכל מן התורה, אבל צריכים 30 יום כדי שיחשב כדירס קבע. אבל אנחנו לא פוסקים כאותה הדעה שבתייסיס, אנחנו נוקטים להלכה שחובת המזוזה בבית הסחור זה רק מדרבנן, ולכך בחוץ לארץ יש 30 יום, כי עד 30 יום לא תהיה שם בעיה של מהרס עין. כותב רב לייזר שך, אבל בזמן הזה שאנחנו פוסקים להלכה בין להוקל, אנחנו פוסקים להוקל, אז זה בוודאי להחמר גם כן, אנחנו פוסקים אפילו להוקל שבית הסחור שכירת כן קניה, בגלל כן אנחנו מקילים להסקר בהסדיר לעקום, כי אנחנו אומרים שהמסקר היהודי לא עובר על האיסר שלו סבי סבל ביסך, זה לא נחשב כבית שלו, זה נחשב כבית של הנוכרי, זה לא הבית שלו. אז כותב רב לייזר שך, גם לגבי מזוזה צריכים להגיד ככה, כי רבי קיבגה בתשובות כתב שכל הסיבה שאנחנו נוקטים להלכה שבית הסחור זה לא נחשב בשכר בשערך, זה בגלל ששכירס לא קניה. אבל אם בזמן הזה תופסים להלכה ששכירס קניה, כי השכיר, אופן השכירס היא אחרת לגמרי, אז צריכים להגיד שחובת המזוזה זה תקף מיד, ושוב אין מקום להקל בשלושים יום הראשונים. מה ההבדל בזה בין בזמן התלמוד לבין בזמן הזה? שבזמן התלמוד, כפי מה שמופיע בגמר בסוף לא מציע, אם ייפול הבית של המזכיר, אז יש לרשות להוציא את השכם מהדירה, אמרנו שהוא ייכנס בדירה, אז אומרים ששכירס לא כאן. ובזמן הזה, שאין לרשות, אנחנו מזכירים באתם כפי מנגם דינה, כפי דיני בני נויח, אין עניין שכזה, שהמסקר רשאי להוציא את השכר. אז היות שכן הוא התנאים בזמן הזה, אז אומרים ששכירס כאן, מה ההבדל בזה? אז מסתום צריכים להגיד ככה, הור שמח בפרק בית, מלכס רצח, הלוכה תזבוב, מסביר, תייסס בבובה בסר, כופלה מלוב, הוא מסביר ככה, יש שם מחלקס בבובה בסו קופלה מדבר, ובעוד מקומות יש מחלקס בין רבי יחנה וישלוקש, הם אומרים שקיני פרס כקיני לגוף דומי, או קיני פרס לאף כקיני לגוף דומי. בדרך כלל כשיש מחלקס בין רבי יחנה וישלוקש, תמיד אנחנו נוקטים להלכה כרבי יחנה, חוץ משלוש המקרים, זה אחד מהשלוש המקרים. רבי יחנה נוקט שקיני פרס כקיני לגוף דומי, ואנחנו פוסקים כרישלוקש שקיני פרס לאף כקיני לגוף דומי. אבל מתי יש, אז להלוכה אנחנו פוסקים כמפרס לאו כמכין הגוף דומי, אז להלוכה זה לא נוגע. אבל כשנעמיק לרגע בשיטס רבי יחנן, מה הוא סובר? שכינין פרס ככינין הגוף דומי, כינין פרס ככינין הגוף דומי, מה זה נקרא כינין פרס? נגיד למשל, מי ששכר דירה ממישהו אחר, זה נחשב שאומרים שהמסקי יש לו כינין הגוף והשכה יש לו כינין פרס? יש דיבורים שכאלה במערית אלגזי למסכת בחורס. כשלומדים, מערית אלגזי תמיד כותב פלפולים נחמדים מאוד, אז יש לו פלפול שכזה, מעין הדבר שכזה. הוא כותב שיש מחלקת בין הרמב"ם והרייבד, זה מחלקת רש"י ותוספות גם כן בסוף פה מציע בדף קוף בייס נדמה לי. כשיש בייס הסוחר או סוד הסחורה למישהו אחר, ונופל שם דובר של הפקר, אז יש דין שחוצה כהנה דובר של הפקר. החוצה כהנה הדובר של הפקר בעד המסקר או בעד הסכר, בעד מי זה קונה. אז זה מחלקת בין הרמב"ם והרייבד, זה מחלקת רש"י ותוספות, צריך ללמוד את הגמרא ובא מציע בדף קוף בייס לגבי קניין חוץ. אז במה הם מחולקים? מה הם נקודת המחלקת? כותב המערית אלגזי, וזה הם מחולקים. המסקה יש לו קניין הגוף, הצרכה יש לו קניין פרץ, זאת היא נקודת המחלוקת, קניין פרץ קניין הגוף דומי, או קניין פרץ לאו כקניין הגוף דומי. ברור שאי אפשר להגיד ככה. הגמרא מביאה שזה מחלק זה ברכם ושלוקיש, ולמוד שבדרך כלל הפסק הוא כרבי יחנן, כאן זה אחד משלוש המקומות שפוסקים כרבי שלוקיש, דהיינו, שקיני פרס, לאו כקיני נגוף דומה. זה איך אפשר להגיד שזה מחולק עם הרמה והרייבין, קיני פרס קיני נגוף דומה או לא? זה ברור שזה לא הפשט הנכון. זה כל הפשט. זה לא כל הפשט. מדוע אף אחד קודם למרית אלגזי ואף אחד לאחר מרית אלגזי לא הציע אפשרות שכזו אפילו בתורס הסכולס פשט? אז מסובב צריכים להגיד שאין כאן אפילו קניין פרס. השכר יש לו קניין פרס, כותב הר שמח מי ששכר את הדקה לפרס, אני מקנה לך את הסודה לפרס סר. יש בגמרא בכמה מקומות וגם במסכת בבא מציעא בזה הנשך, יש מחלוקת בין רב מאיר והחכמים אם אפשר להקנות דובר שלא בא ליעולם. אנחנו פוסקים כנגד רב מאיר שדובר שלא בא ליעולם אי אפשר להקנות, אי אפשר לעשות קידושין על דובר שלא בא ליעולם, לתת גט בדובר שלא בא ליעולם, בדובר שלא בא ליעולם אי אפשר לעשות שום דבר, הפרשת שום על דובר שלא בא ליעולם. זה לא רק לגבי קניונים, זה לגבי גיטין, קידושין, לכל דבר שיש בו חלוס, אי אפשר לעשות חלוס על דבר שלא בא לעולם, אפילו אם הוא רוצה לעשות לאחר שיובה לעולם. עכשיו זה בוודאי לא חל, אפילו רב מאיר מסכים, אפילו רב מאיר שסביר שאפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, כל זמן שעדיין לא בא לעולם הוא בוודאי יכול לחזור בו. הקניין עדיין לא חל. רב מאיר רק מחדש שכל מקרה של קניין על דבר שלא בא לעולם זה כמו קניין לאחר למד יום, לאחר שמגיע יום למד הקניין חל, אז לאחר שיגיע לעולם, לאחר שיובה לעולם, עוד רמנה, אוקיי, שהקניין חב. אנחנו לא פוסקים כזה, אנחנו נוקטים להלכה שאי אפשר לעשות קניין אפילו להלכה למן על הדבר שלא בא ליום. אבל אומרת הגמרא בזה הנשך, מה יהיה הדין אם אני רוצה להקנות למישהו הפירה שיגדולו בשדה שלי לאח השנה, בשנת תוף שין סמך בייס, אבוא עלינו לטובה בעוד שנה. אני רוצה להקנות את הפירה שאני עדיין לא זרעתי, כבכם עדיין לא גדלו. אז איך אפשר להקנות את הפרי הזה ממש דובר שלא בא ליום? אומרת הגמרא, יש בזה דרך לעשות את הקניין בעקיפין. אם אני מקנה את הפרי שעדיין לא זרעתי וכל החיים שלא גדלו, זה ממש דובר שלא בא ליום. אבל אני יכול להקנות את הקרקע לפרי סר. יכולים להקנות דקל לפרי סר. הדקל או הקרקע זה כבר כן בעולם. יכולים להקנות לחצוין? אני מקנה לך את הדקל לגבי זה ולא לגבי זה. קניין לחצון, אז אני מקנה את הדקל שזה יש לך לגבי הדין של הרוי אשבח של הפירות שיגדלו בשנת תוף שין סמך בייס. כל מה שיגדל קודם, כל מה שיגדל אחר כך וכל שאר עניינים של הדקל זה שלי, הדקל רק שלך לגבי הדין של הרוי אשבח. מסכת בזה הנשך ומסכת במציא שיש אפשרות באופן שכזה יש אפשרות להקנות דובר שלא בא ליעולם בעקיפין, בהקנות דקל לפירות. כותב אור שמח, מתי מחולקים רבי יחנן ורשלוקיש אם קניין פרס כקניין הגוף דומי או לא? ואנחנו פוסקים כרשלוקיש או לא, קניין פרס לא קניין הגוף, זה דווקא אם יש קניין פרס. מה זה קניין פרס? כותב הר שמח, זה דווקא אם אני מקנה דקה לפרס. אם יש למישהו אצלי, אני הבעלים האמיתיים, ויש לך קניין בגוף הקרקע לפרס, יש לך בעלות בדקה לפרס, אז אם יש לך קניין דקה לפרס, או זה נקרא קניין פרס, ושם קיימת מחלוקת בין רב יחנן ושלוקש עם קניין פרס קניין הגוף דומי, ואפילו בזה אנחנו פוסקים שלא קניין פרס לא כקניין הגוף דומי. אבל מה יהיה הדין אם אני מסכים מקום למישהו אחר? נגיד שהשכר יש לו קניין פרס? לא, יש לו זכות פירות, יש לו זכויות להשתמש בבגד, או זכויות להשתמש בבית הזה, או זכויות להשתמש בבהמה. אבל אין לו בעלות בבהמה לגבי השתמשות, זה לא דקה לפרס, זה זכות השתמשות שכזו. אז בזה, אז מסביר השמח, זאת היא כוונת הגמרא שסחירס, שאלה סחירס לא קניה, כי כשמשילים מקום למישהו אחר, זה רק זכות השתמשות. אין שם אפילו קניין דקה לפרס. אבל כשמישהו מקנה דקה לפרס, אז נגיד ששאלה סחירס כן קניה. אז זהו ההסבר בקבורת בעלי התוספות. מתי אומרים ששאלה סחירס לא קניה? זה דווקא בזמן התלמוד, כש היו נוהגים כפי הדין שנזכה בסוף במציאה, שאם הבית של המסקן נופל או שנשרף, השכן מחויב להיפנות מהבית, להחזיר לו את הבית דירה בחזרה, כי לא היו מקנים את הבית להשתמשוסו. לא יקנות הבית להשתמשוסו, היו רק מעניקים זכויות להשתמשוס אל הסוחר. אבל בזמן הזה שנוהגים כפי דין דמחוס, נוהגים כפי מנהג המדינה, שמזכירים בתים לגמרי, אפילו אם הבית של המשכיר ייפול, אין לו רשות להוציא את הסכר. אז יוצא שבזמן הזה, מה הפשט? מקנים את הגוף הקרקע להשתמשות, לא רק שמעניקים זכויות להשתמשות להסכר, מקנים את הקרקע לגבי הזכויות של השתמשות בו. אז יוצא שבזמן הזה, שאין לסחיבס, כן קניה. ככה הוא מסביר את התסיס. יש שם התסיס בבבבס וקוף למדבוב המדס. התסיס מקשים שמובא בגמורה שעשר גוליס גולסה סנהדרין. סדן היו תמיד נמצאים ללשכס הגוזס. וארבעים שנה כאן שחר הבייס יוצאו לגולס, לא יוצאו להישאר במקומם בבית המקדש, כי הגמרה מביאה שלא היו יכולים לדון את כל הרוצחים שהיו בתקופה ההיא. וחשבו שזה לא נכון באדם להישאר בתרבז נגור ולא לקיים את השיבודים שמוטלים עליהם. אז הם הולכו לגולוס, ופסק הדין של בז נגור שלהם. אז מובא גמר שהבז נגור הולכו בעשר גוליות, בעשר מקומות, ממקום למקום, לאושו, לשפרם, לציפורי, לטבריה, בעוד מקומות שם, הכל בגליל. אז הגמרה מביאה באושו, כשהבז נגור היו באושו, עשו כמה וכמה תקנות. באושו תיק. סידרו את הדין של חזקס הבת משלושון, הם הולכי אושו אמרו. בגמרא מובא שעשו תקנה באושו הסכינו המזוי ואז יש מחמש, עוד כמה תקנות. אז כתוב באושו הסכינו, הבז נגור כשהיו בגולדס אושו, תקנו שכשיש לבעל, כשיש לאישה נכסי מלוג ויש לבעל סכוס פרס, אז הוא איש ששמחו מנכסי מלוג בחיי בילו או מייסו, הבעל בעצם יער על הכוחס, שאם האישה מאחרת את הנכסי מלוג שלה, המחירה לא חלה, ואם היא תמוס, הבעל יכול לקחת בחזרה את כל הנכסים התקקות מיד הלוקח. מקשים שם התסס, לפי שיטס רבי יחנון, שנוקט להלכה, אנחנו לא פוסקים כרבי יחנון במקרה הזה, אבל לפי שיטס רבי יחנון, שנוקט להלכה שקניין פרס, כקניין הגוף דום, אז יש לבעל קניין פרס מנכסי מלוג. ככה מובא בגמרא בבבא קמא דף צדיק, שמה שיש לבעל קניין פרס מנכסי מלוג זה בחינה של קניין פרס, ויש לאשתו קניין הגוף, זה מצב של קניין פרס וקניין הגוף. אז מקשים התסיס, אם יש לבעל קניין פרס מנכסי אשתו וריש לוקש ורבי יחנן, אוקיי, שקניין פרס קניין הגוף דום, אז יוצא שהאישה, למרות מה שהאישה היא הביילם על הקניין הגוף, אבל אין לה שם ביילם, כי בעל הקניין פרס הוא כקניין הגוף דומי, הוא מפקיע את הדין ביילם של האישה. אז מדוע היו צריכים לתקון הסושה, תקון הדי רבונן? לאחר זה צריך להיות דין דה רייסי. כל שכבר יש, כל שכבר קיים דין של סכוס פרס נכס מלוג, מה שהבעל לא יכול פרס נכס מלוג זה רק תקון הדי רבונן. אבל זה לא הייתה תקון הולכי אושו. הולכי אושו תקנו תקנה שנייה, אפילו קודם שהוכל לאושה, גם כן היה הדין שהבעל לא יכול פרס נכס מלוג. גם בזמן הבאי שאין היה הדין כך. הם הוסיפו לעשות תקנה שאם האישה מוכרת, שהמחירה שלה לא תחול. אז מקשים התסיס, היות שכבר הייתה תקנה מקודם שהבעל לא יכול פרס נכס מלוג, אז יוצא שהבעל הוא בעל הקניין פרס, ואם נגיד כשיטס, ואם נתפוס כשיטס רבי יחנן, שקניין פרס כקניין הגוף דום, או זה מבטל את השם בעלם של האישה, אז זה כבר מנטר שהיא לא יכולה למכור, אז מדוע צריכים תקון הסושה? ככה מקשים התסיס. אז התסיס עונים בכמה מקומות על הקושה הזאת, במקום אחד הם כותבים שככה למד רבי יחנן, תקון הסושה לא הייתה תקנה בתור דין דרבנן, דורש והסכין. כמו שמצאים בגמרא בכמה מקומות, דורש והסכין. הם ביררו את הדין הזה שזה דין דרייס. זה לא תקנה מחודשת מדרבנן, הם ביררו שהדין הוא כרבי יחנן שקניין פרס קניין הגוף דומי, בגלל כן האישה לא יכולה למכור. עוד פרס כותבים התסיס בקוף למדבוב המבייס, וזה הלשון קצת מגומגמת. הם כותבים שזה לא, שהזכוס, שהזכוס פרש שיש לו הבעל, זה לא חזק כמו קניין. פרש זה לא צריך מעכשיו. חסר שם משהו בלשון התזיד, יש שם קצת גמגום בלשון. אז השמח מסביר שלזה מתכוונים התסיס להגיד, שלמרות מה שנמצא בבו וכמה בדף צריך למנהל, שהמצב נכסי מלוג, שהבעל לא יכול פרס נכסי מלוג, זה דומה למצב של בעל קניין פרס, בעל קניין הגוף, שיש לה אישה הנשואה קניין הגוף, יש לה בעל קניין פרס, נוקטים התסיס שלפי שאר הסוגיות זה לא נכון. למרות מה שיש לבעל זכוס פרס, זה לא נקרא קניין פרס. אין להבעל קניין פרס, כי אין לו, לא תקנו חכמים. חכמים שתקנו שהבעל לא יכול פרס נכס מלוג, רוצה הר שמח להסביר בקבונת התסיס, בבובה בסרה, בקוף למבוב, שלא תקנו את זה בתרס דקר לפרס, שיש לו ביילוס בגוף הקרקע לעניין הפרס. לא, יש לו זכוס פרס. בזכוס פרס הכל מסכימים שזה בכלל לא נקרא קניין פרס, זה לא, זה כמו שאלוס חירס, שאלוס חירס לא קניין. אז אם נגיד שכן, אז יוצא שלא קשה בכלל. אפילו אם נגיד כרבי יחנן שסובר שקניין פרס קניין הגוף דמי, וזה מבטל את השם ביילם של הבעל הקניין הגוף, אבל כאן אין לה הבעל שיש לו זכוס פרס, אין לו אפילו קניין פרס, אין לו קניין פרס, יש לו רק זכוס פרס, כמו סוחר שיש לו זכוס להשתמש בבית הסוחר. אז יותר לכאור לפי פסק ההלכה, מה שחידש רב לייזר שך לכאור הוא צודק, 100%. כשאנחנו למדנו את הסוגיה בישיבה, חשבנו על כך קודם שפתחנו את הספר של רב לייזר שך. בדרך כלל אצלנו לא מסתכלים באבי יזרי, אבל לאחר שחידשנו אנחנו את זה, שמענו שכן נמצא גם את רב לייזר שך לכאור הוא צודק, 100%, שבזמן הזה, כשסוחרים דירה, מתחייבים, אנחנו מזכירים דירה כפי מנהג המדינה, שמפה לבית של המזכיר, הוא לא רשאי להוציא את הסוחר. אז יוצא שאצלנו, שאלה סחירס כן קניה. אם זה כן קניה, אז יוצא שחובת מזוזה בהחלט זה מנטר, לא כמו שמופיע בשולחן אור. יש כמה וכמה קולות בשולחן אור, לא רק 30 יום הראשונים. יש שם עוד קולות, יש איזה ספק, נגיד אם יש צורס הפסח, אין שם דלס, אז זה מחלקס הרמה והרייבר, הרמה כותב שצריכים כמה וכמה, שצריכים 10 תנאים בכדי להתחייב במזוזה. אחד מהתנאים כותב הרם שצריכים דלס, יש צורס הפסח בלי דלס, אז אין שם חובת מזוזה, והרייבר חולק וכותב שזה לא נכון. הגמרא רק אומרת כשיש איזה ספק על איזה צד לקבוע את המזוזה, או בצד ימין או בצד שמאל, לפעמים מועיל, אם קבעו שם הדלס, אפשר לקבוע על פי לאיזה כיוון נכנס הדלס, אפשר לקבוע לאיזה צד צריכים לקבוע את המזוזה, אבל לא שזה תנאי בחובת המזוזה. אז מה נוהגים אצלנו כשיש צורס הפסח בלי דלס? כמדומה לי שאמינו כשכן קובעים מזוזה, אבל רבי קיווגר כותב, הפסחית שוב מביא את זה להלכה, שאם זה בייס הסחור וכל חובת המזוזה זה רק מדרבנון, אז אפשר להגיד שסייקה דרבנון לכולם. לפי מה שכותב רב לייזר שך, שחובת מזוזה בזמן הזה, בבית הסחור זה מן התורה, אז נופלים כל הקולות שכתובים, כל הקולות שמזכירים האחרונים, כולם נופלים. אצלנו לכאורה צריכים להגיד, שתקף מיד ביום הראשון, כשמזכירים דירה, חובת המזוזה זה מן התורה.